103 FM, היי, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי. עורכת ומפיקה את התוכנית ליאור שד משפיצר, מי שאחראי על השידור שלנו, איציק אהרון, על הדיגיטל מיכל קדוש, ברשתות החברתיות רעות מתתיהו ארגון, ואני בעצם כאן, אתם ואני, ואתם מתקשרים ל-1-900-722-103, המספר הטלפון של הוואטסאפ כדי לשלוח הודעות טקסט קצרות הוא 054-70-103-70. ניגש ישר לדרך, אני כבר רואה שאנשים פה מחכים. נתחיל ככה, כמה שאני אדבר פחות, יהיה לי יותר זמן לדבר איתכם. אז בואו, נתחיל כבר בשיחת הטלפון הראשונה. שלום.
הלו.
שלום וברכה.
היי מיכל, מה שלומך?
טוב, תודה, היי.
רציתי לשאול, יש לי ילד בן 3 חודשים, והוא פשוט לא רגוע, אף פעם.
וואו, תראי, כן.
הוא נרגע רק על הידיים, הוא לא ישן גם ביום כשהוא ער, רוב היום הוא ער, והוא רק על הידיים הוא נרגע.
וכשהוא ער, הוא בוכה כל הזמן או הוא שוכב ערני?
כן, הוא בוכה.
הוא כל הזמן בוכה, ואז הוא נרגע רק על הידיים.
כן.
תראי, אני אגיד לך גם משהו כללי על תינוקות כל כך קטנים, ממש רך נולד, התינוק בין 100 ימים, אפילו עוד לא. בדרך כלל ילדים ידעו להירדם וידעו להירגע לבד כשהם היו אצלנו בבטן. דרך אגב, כשהוא היה בבטן, כשהיית בהיריון, את הרגשת אותו מאוד פעיל כל הזמן או לא? רגיל, לא. אוקיי. אוקיי. יש סיכוי שכשהם יוצאים לאוויר העולם, יש להם את הידע ואת היכולת להרגיע את עצמם וגם להירדם. הם נרדמים תוך כדי תנועה ברחם, הם נרדמים כשיש המון רעש כשהם ברחם, גם דרך אגב בלילה יש בתוך הרחם המון רעש של מערכת העיכול, של מערכת הנשימה, מלא רעש, ועדיין הם יודעים להרדים את עצמם. עכשיו, ילד נולד עם טמפרמנט, והטמפרמנט זה המזג שלו, בעצם אומר אם הוא מאוד נינוח, אם הוא יותר תוסס, אם הוא נרגע בקלות או לוקח לו יותר זמן להירגע, כל מיני דברים כאלה שפעם היו קוראים לזה אופי, אנחנו יודעים היום שזה טמפרמנט, ויכול להיות שהטמפרמנט של בנך סוער, אבל היכולת להירדם ולישון הייתה שם, ויכול להיות שהוא יתרגל.
זהו, אני חשבתי, אמרתי בטוח, זה כאילו, אולי כבר הרגלתי אותו, כי בהתחלה הוא כל הזמן היה צורח, אז הייתי מרימה אותו.
הוא היה כן צורח?
בהתחלה גם, כאילו עכשיו גילו לו שיש לו כנראה ריפלוקס. אז מזה הוא היה בוכה, וכנראה שהרמתי אותו כל הזמן, כי חשבתי שהוא סתם, שמשהו
לא טוב לו, נו, אם הילד ראשון, שהתינוק שלה בוכה, לוקח אותו לידיים.
זה לא ילד ראשון, זה ילד שני.
זה ילד שני. בכל אופן, אוקיי, זה בטח לא פשוט.
אבל הבת שלי לא הייתה ככה, הבת שלי הייתה רגועה.
נכון, אז קודם כל זה רק מראה לנו שילדים הם מאוד שונים, וכל ילד הוא עולם בפני עצמו, ועולם בפני, הילד הזה הוא שונה, הוא לא אחותו, את כבר מבינה. עכשיו, זה שהיה לו ריפלוקס, תקשיבי, זה גם מר, זה גם עולה, זה גם חונק, זה גם משאיר אותו רעב, זה גם באמת, זה תסבוכת לא פשוטה, שגרמה לו נורא לסבול, ואת הקלת עליו על ידי זה שלקחת אותו לידיים. עכשיו, הריפלוקס מטופל כבר?
הוא עם תרופה, כן, הוא לוקח תרופה, חפנו לו אוכל, תמל.
וזה נוח לו יותר? הוא אוכל יותר טוב?
הוא אוכל יותר טוב, אבל עכשיו כנראה זה כבר הרגל, אני לא יודעת.
יכול להיות, בעצם את מוצאת עצמך מסתובבת איתו על הידיים כל היום כמעט?
כן. בלילה, ברוך השם, הוא נרדם. בלילה הוא ישן מ-11 בערך, הוא כבר ישן לילה שלם. אבל כל היום הוא ער.
וואו, אז א', זה מראה שסוף סוף הוא אוכל טוב, כן. מצוין. אז הוא יודע, אז הוא נרדם, והוא נרדם לך על הידיים או הוא נרדם במיטה?
על הידיים. רק על הידיים.
הבנתי. טוב, את תצטרכי להרגיל אותו, להירדם לבד, אבל בואי רגע נניח לזה, תראי. אני מציעה, לא נותנים לתינוק כזה רך ביומו לבכות בלי לתת מענה למצוקות שלו. והמצוקה שלו זה, אני רגיל, אני צריך חיבוק, החום של הגוף שלך חסר לי, התנועות שלך, הקול שלך, אני רוצה על הידיים שלך, זה המצוקה שלו היום, כן?
כן.
אלה הצרכים שלו היום, סליחה. ולכן אני הייתי עושה פה משהו בהרגל. קודם כל הייתי שמה אותו, אם זה על הגוף שלך, אז לא על הידיים, במנסה, או על החזה, או לפעמים גם על הגב. אם יש אפשרות שמישהו ישים אותו, ואז הוא עדיין על הגוף שלך, לאן שאת הולכת, הוא שומע גם את הקול שלך, אבל את כבר לא מחזיקה אותו לידיים, ואז זה גם מפנה אותך להיות עם הגדולה, שכולה כן. בטח גם כן תינוקת בת שנתיים, לא?
כן.
נו, ניחשתי. את מבינה? זאת אומרת, זה גם. וואו, תחשבו רק מה קרה לה, מאז שאימא פתאום לא פנויה אליה.
כי יש כן, פה... למרות שהיא מקבלת את מלוא התשומת לב, אנחנו, בגלל שאני יודעת שפתאום בעלה לחיים אך קטן, אז כן. אנחנו נותנים לה את מלוא התשומת לב שאפשר.
אוקיי, אבל גם כן, לתת גם להתרגל לנוכחות של התינוק, זה גם כן משהו שהוא חשוב. אז, כן. אני חושבת שקודם כל, לשים אותו על מנסה, אחר כך לנסות לשים אותו בכל הדברים האלה שאת יכולה לקחת אותם איתך ממקום למקום. זאת אומרת, מה שאנחנו רוצים פה לייצר זה בעצם את הספרציה, את היכולת של הילד להיפרד ממך, כי כרגע הוא בזימביוזה איתך. את מבינה, מבחינתו את חלק מהגוף שלו, את חלק ממה שהוא צריך כדי להרגיע את עצמו, ואז מה שיש לילד לעשות זה לבכות ולצרוח, בכי זאת שפה. והוא בעצם אומר, תבואי, תקחי, תרימי, תאכילי, תורידי, כל הדברים האלה. אני חושבת שכדאי שיהיה פה משהו תהליכי, של מהידיים למנסה, מהמנסה גם לגב, ואחר כך ליד, זאת אומרת, להרגיל אותו למגע שלך, אבל לא רק על הידיים, הוא לידך, הוא על הרגליים שלך, ואת נוגעת לו בראש, הוא על הדבר הזה שמתנדנד, שכחתי, הוא על הטרמפולינה, בדיוק, ואת מלטפת אותו, זאת אומרת, לאט, לאט, זה תהליך של שבועות.
כן, העניין הוא שגם שאני יושבת נניח, והוא עליי, הוא בוכה.
הוא רוצה שתהיי בתנועה?
כן. עכשיו סתם דוגמה, אני יושבת בסלון ואני מניחה אותו עליי כדי להרגיע אותו, הוא עדיין צורח, הוא עדיין בוכה והוא לא, הוא לא מוכן, הוא לא נותן לנו לשבת.
מה שהוא רוצה זה שתעמדי ותסתובבי.
כן.
ואת מסוגלת לתת לו לפקוט? ולהמשיך לשבת ולהגיד לו, אני כאן, אני כאן, אני שכה, אני שומרת, והוא יפקה, 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 עד שהוא יתעייף והוא יפסיק?
זהו, הוא בוכה עד שהוא משתעל ונחנק. אז זה מרחיץ אותי, אז אני כאילו לא רוצה להגיע למצבים האלה, שהוא כאילו בוכה עד שהוא נכנע כבר.
שמי, לנו היה לי אחת מהבנות שלי, וגם שניים הנכדים שלי היו בוכים והיו עושים ומתעלפים. עכשיו, זה נורא מבין.
ומתעלפים?
כן. אבל זה לוקח 3 שניות, למה מתעלפים? אז למדנו, תקשיב, זה טכניקות. קודם כל זה משהו שהוא כנראה גנטי, אני רוצה להגיד לך, מה שהיה לבת שלי ולנכדים שלי, עובדה. וזה גם עובר. זה ילד שמכניס עצמו לבכי מאוד עמוק, ואז הוא עושה ולא לוקח מספיק זמן נשימה. אז יש לזה המון טכניקות, למדנו לעשות לו פו, חזק בתוך הפה. ואז הוא עושה, הוא היה עושה ככה ומחזיר לעצמו נשימה. וגם אם הוא היה כאילו מתעלף, זה היה לוקח 2.5 שניות. כי הגוף לא נותן הגוף לא מייצר לעצמנו מצב שבו נחנוק את עצמנו, אי אפשר. אנחנו לא יכולים לעצור את הנשימה שלנו. מבינה? לכן המקום הזה כאילו של האילפון, כדי להסדיר את הנשימה מחדש. יש כל מיני דברים כאלה שקורים. עכשיו, זה מלחית אותך, אני מבינה. לי יש רושם, בגלל שאת אומרת שהוא ישן יפה כל הלילה, זאת אומרת שהוא רגוע, הרי, בלילה הרי יש מחזורי שינה. זאת אומרת, הוא עובר מחזור שינה, הוא כאילו מתעורר, אבל הוא מסוגל להרדים את עצמו בחזרה. זאת אומרת שהוא יכול, ואני כן מקבלת באמת את ההרגשה יותר ויותר שזה התנהגותי. זאת אומרת, הוא רגיל, הוא רוצה, והוא רוצה את זה בתנאים שלו. והשאלה באמת, האם אנחנו יכולות לראות אותו, להתעקש יותר ממנו, בואי נגיד כך, מתוך ההבנה שאני מקנה לו הרגולים יותר טובים.
כן.
מבינה?
אני אנסה את זה, אני לא יודעת
כך. מבחינה רפואית...
אני אנסה שהוא מגיע לרמה שלו, כאילו שהוא ממש צורח ו...
לא, את לא אוהבת את זה. אבל זה שהוא ממש צורח, זה בעצם ילד שרוצה להכניע אותך. שזה הכי טבעי, הוא לא עושה את זה במודע, הוא לא עושה את זה במזיד, הוא לא אומר לעצמו, בוא נשגע, ממש לא. הוא עושה את הדבר היחיד שיש לו, שזה בכי, זה הכל.
כבר בעלי חושב על האופציה הזאת.
של מה?
שעושה לו דווקא.
תראי, אם הוא היה בן 3, אם הוא היה בן 2-3, הייתי אומרת, הוא עושה לו דווקא, אבל מה זה הדווקא הזה בגיל 2-3? זה גם כן, זה לא משהו מתוכנן. זה לא כאילו הילד אומר לעצמו קוגנטיבית, אני יודע מה אני צריך לעשות, אני צריך עכשיו לסובב אותה ולשגע אותה ולפקוט לה. את מבינה? הוא עושה את זה, יש שם את המסקנה הזאת, אבל היא לא במקום מודע, בוודאי לא בגיל כזה צעיר, הדווקא הזה, הוא נכון, אני מבינה את בעלך, אבל הוא דווקא כל כך תמים וראשוני ובסיסי, ואת מבינה? של גוזל, גוזף רוח. באמת, הוא עוד לא בין 100 ימים, תחשבי על הדבר הזה. וכבר תראי כמה הוא למד וגם כמה הוא סבל קודם. ריפלוקס זה נורא סבל, תדעי לך, באמת. זה...
אני יודעת לפי איך שהוא היה מתנהג, אני יודעת שזה...
מסכן, מסכן. אז זהו, אז הרגענו. את תצטרכי להרגיל אותו אחרת. אם הרופא אומר שאין כלום, וההתפתחות טובה, והוא ישן כל הלילה, והוא אוכל טוב... ואת יכולה להתייעץ ולהגיד, האם אני יכולה להתעקש ולתת לו לפקוט, ואז הוא בוכה כך, וכך תתייעץ עם האופה. ויש סיכוי ש... אני כן קולטת, אני חושבת שזה התנהגותי, ואם זה התנהגותי, אנחנו צריכים עם המון המון אהבה לאפשר לילד ללמוד משהו אחר. שזה אומר אהבה והתעקשות בעצם, ונחישות.
כן.
ונחישות ועקביות שלך. אבל אי אפשר, את לא תוכלי לחיות את חייך כשהילד מחובר אליך כל הזמן.
אני חודש הבא צריכה לחזור כבר לעבודה, וחמתי רק מלחשוב על זה, חמתי שומרת עליו, ורק מלחשוב על זה, היא בסטרס.
אבל דרך אגב, יכול להיות שהוא לא יעשה לה את זה, והוא עושה את זה רק לך.
לא, הוא עושה את זה גם.
הוא עושה את זה גם לך.
כשאני לא נמצאת בכלל, הם
עושים
את זה.
הם עבודים. וואו. אז יש לך חודש להקנות לו הרגלים אחרים, תתייצי עם הרופאת, תשאלי, האם אני יכולה לתת לילד לבכות, כמה אני יכולה לתת לו לבכות, הוא לוקח מוצץ?
הוא לא, מהלידה, מעט שהוא נולד הוא לא לקח, ועכשיו אני התחלתי כאילו לנסות להרגיל אותו, כי...
תרגילי, תתעקשי.
נגיד כשהוא נרדם, כשאני מרדימה אותו עליי, אז אני שמה לו את המוצץ, הוא מוציא, אני מחזירה לו,
תתעקשי שהוא יתרגל למוצץ, כי זה נורא נחמה. אני מאוד בעד. יועצות שינה, יועצות הנקה שאני מכירה, גם אנחנו מאוד בעד. יש איזה חסרונות, אבל יש איזה המון, המון יתרונות. ובמיוחד, עכשיו, כשאת איננה, וזה לא יהיה בטלטול, הוא חייב שיהיה משהו שירגיע אותו, וזה, והמוצץ עושה את העבודה הזאת.
כן, אני גם מאוד בעד, ואני עובדת על זה מאוד קשה, שהוא ייקח מוצץ.
כן, כן. ואם זה לא זה, זה אחר, עד שתמצאי את המשהו הזה שהוא יאהב. אז הוא אוכל גם מבקבוק עכשיו, נכון?
כן.
תוספות, כן. בסדר, אז מוצץ יכול, אמור להיות קל, כן, זה רק להרגיל אותו, נכון. בהצלחה, יקירתי.
תודה רבה רבה.
כל טוב, בבקשה, בבקשה, מתוקה, שבת שלום. ביי ביי. כן, כן, לא פשוט, לא פשוט. ותמיד אתם יודעים ישנו המתח הזה אצלנו בזמן גידול הילדים, תמיד ישנו המתח הזה בין כמה אני אמורה להתמסר לקושי של הילד, שאני אמורה, ברור לכם, להתמסר לעתים קרובות, ותלוי גם בגיל הקושי של הילד, ועד כמה אני אמורה לא לתת לו את מה שהוא רוצה בעת הקושי, כדי ללמד אותו להתגבר על זה, כדי להכשיר אותו לחיים, עד כמה אני מעוותת לו את המציאות ומטלטלת אותו על הידיים שלי כל היום. ועד כמה אני מרגילה אותו? לא, המציאות היא שמניחים אותך. כן, זה הרבה פעמים זה המתח, במיוחד בקטנים כל כך. אוקיי, נמשיך. שלום.
שלום.
וברכה.
מדברת אוריטל.
אהלן.
הבן שלי הוא בן שנה וחצי. ולפני חודש וחצי נולד לנו... עוד תינוק.
מתי נולד לנו? לפני כמה זמן?
חודש וחצי.
תתחדשו. אוקיי, שני בנים?
כן. והגדול, כאילו, גם קטן, ברוך השם, כאילו, הוא ילד ממש ממש שמח ורגוע, וכאילו, באמת, ברוך השם. ומאז שכאילו, בשבוע שלפני הלידה, וגם שבוע אחרי, אז כאילו הוא היה אצל הסבא וסבתא, ואז כשהוא חזר אלינו הוא היה בחמלה כאילו, ועכשיו הוא סבבה לגמרי, הוא שמח עדיין באמת, אבל הוא כאילו, אני מרגישה מאוד מפחד, כאילו באמצע הלילה הוא בוכה הוא מפחד לישון עם דלת, כאילו עם דלת סגורה, אנחנו, עד שגילינו את זה, הוא ממש בכה כאילו, עד שגילינו שהוא פשוט צריך להשאיר דלת פתוחה, אבל ככה אנחנו לא יכולים, כי אנחנו צריכים להיות כל הזמן בשקט. אם ילד לוקח לו משהו, אז פעם הוא היה כאילו מחזיק, כאילו, לוקח בחזרה, מתעצבן, היום הוא פשוט בוכה.
תראי, 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 אוריטל, אני חושבת שזה זמני. הילד, הבן שלך עבר טלטלה מאוד רצינית. אני גם מניחה שבלעד הקורונה הוא היה המון זמן בבית, נכון? ולא ב...
באמת שלא.
לא, לא, הוא היה, הוא היה כל הזמן, הוא הלך למעון, יופי, אוקיי, כן. לפחות זה, היה לו שם איזשהו עוגן וסדר יום. אבל הילד עבר טלטלה מאוד רצינית. וזה שהכנסתם הביתה, עוד מישהו לאהוב אותו. ואני רוצה רגע שתחשבי, לו היה מבוגר יותר, הוא היה אומר לעצמו, אני לא מבין מה קורה פה. אני לא מספיק. מה, אם לא אוהבים אותי מספיק, הביאו עכשיו עוד מישהו לאהוב אותו? לא רק זה, הוא צמוד לגוף של אמא שלי? מה קרה כאן? למה הם עשו לי את זה? זה מה שעובר לו בראש.
דווקא הוא ממש אוהב אותו, כי...
אין לזה קשר. זה שני דברים שונים לגמרי. החיים שלו... התהפכו. הוא נמצא היום בשלב שבו אנחנו קוראים לו מעבר. בחיים שלו קרה משהו שונה לגמרי. ואת אומרת שזה קרה כשהוא חזר מסבא וסבתא?
הוא היה אצל
סבא וסבתא
בזמן שאנחנו, שאני הלכתי ללדת.
כן. יום, יומיים, שלושה, כמה?
הוא היה שלושה ימים ממש כאילו אחרי שילדתי. ולפני זה הוא היה גם עוד, כשבוע לפני זה הוא היה גם עוד שלושה ימים.
והוא לא, הוא לא רגיל, הוא לפני כן לא היה איתם אף פעם?
הוא היה איתם, כן.
תראי, אני כן מייחסת את הכל ללידה. ללידה יחד עם המעבר לסבא וסבתא ויחד עם השונות. אני חושבת, משהו מאוד רציני השתנה בחייו. ואין זה קשר אם הוא אוהב אותו או לא אוהב אותו. משהו מאוד רציני השתנה בחייו. תראי, תדמי רק רגע, נגיד שהמשפחה שלכם היה מובייל. אמא, אבא, ילד, אוקיי? והמובייל הזה, תדמי אותו מול העיניים, מסתובב, יציב, עם שלוש בובות, עם האבא והבן שלנו. ועכשיו נולד תינוק, ואת התינוק הזה תצמידי אלייך, לבובה שהוא את. מה קרה למובייל הזה? בום, נופל הצידה, נכון?
כן.
הכל משתנה, הכל משתנה. והילד צריך למצוא את עצמו מחדש. וכולו בן שנה וחצי, קטן, גוזל, משתמש בדברים הכי קדמונים ובסיסיים שיש לו, ויכול להיות שיש שם כל מיני פחדים, והפחדים באים מתוך איזשהו בלבול וטלטלה, הוא צריך לייצר סדר חדש בחייו. אני משייכת את זה לזה. אני משייכת את זה לזה, ואני רוצה שאתם לא תעשו מזה יותר מדי. זה שהדלת שלו פתוחה זה בסדר, אבל אתם לא צריכים לשמור על שקט. ילד אמור לדעת להירדם גם בבית חי. להפך, הוא צריך לדעת להירדם בבית תוסס וחי. אמבטיה, רגיעה, הולכים לחדר, שמים במיטה, כל הדברים, הטקס הקבוע, לילה טוב, משאירים חצי דלת פתוחה ויוצאים. וממשיכים בחיים, אז לא עושים טלוויזיה בקולי קולות, אבל ממשיכים בחיים, מדברים בסלון, לא עוברים וצועקים ליד החדר שלו, אבל בטח לא ממש צריכים לשמור על איזושהי שלווה. עכשיו, את רואה שהוא מגיב אחרת לחברים, אותו דבר. אז אם זה מפריע לך, תגידי לו, מאמי, אתה יכול לקחת, או אל תוותר, או תוותר. תעשי את האקט החינוכי הרגיל שהיית עושה, כשאת יודעת שהילד עובר שלבי הסתגלות חדשים. אני, בגלל שהתינוק בן חודש וחצי, רק חודש מאז שהקטנצ'יק, הגדול כבר, כן, פתאום קוראים לו הגדול, כולו תינוק בן שנה וחצי והוא הפך להיות הגדול. אז גם כן, לא להגיד יותר מדי אתה גדול, כי בדרך כלל להגיד לו אתה גדול יוצא בהפסדו, אתה גדול אז תחכה, אתה גדול אתה כבר יכול לפתוח לבד, אתה גדול אתה יכול ללכת, אם את צריכה להחזיק את התינוק, כל הדברים האלה יוצאים בהפסדו. ואז אנחנו עלולים לראות רגרסיות, כי הוא לא רוצה להיות גדול, לא רוצה להיות קטן. כדי שתחזיק אותו גם את על הידיים, את מבינה? אז לא לעשות את הדברים האלה. ולהבין שהוא עובר איזשהו משהו, לחכות באורך רוח ובסבלנות, לא להילחץ יותר מדי. לתת לו לאט לאט להתרגל ולהסתגל, זה, זה כל מה שאפשר לעוץ בשלב הזה. אני כן מייחס,
כאילו, אין מה לחשוש, כאילו זה...
תראי, תמיד אפשר לפחד ולחשוש, ותמיד אנחנו מפחדות מי יודע מה קרה לו, מה עשו לו, מה היה לו, נכנס פורץ, נתנו לו לפקוט, לא שמעו אותו בלילה, מישהו עשה לו בום, תמיד יש מה לחשוש. אבל זה לא מקדם אותנו לאף מקום. ואם אני חוששת, ואם קרה שם משהו, אין לי מה לעשות, זה כבר קרה. ילדים יש להם יכולת הדחקה מצוינת, המוח שלהם מאוד גמיש, גם השכחה עובדת מצוין, ולכן, גם אם אנחנו חוששים שמשהו קרה, אנחנו היום צריכים, לא יכולים להחזיר את הגלגל אחורנית, אין איך לטפל ולתקן, אנחנו יכולים היום להעניק לו המון אהבה, המון שימת לב, המון התייחסות למה שקורה, הרבה עידוד, הרבה לתת לו הרגשה שהוא נורא נחוץ, והוא נורא עוזר, והוא נורא חכם, והוא מאוד יודע, וכמה אני שמחה להיות איתו, אוקיי? וכל מיני דברים כאלה, לתת לו...
ואם הוא עושה משהו עצמאי, לא להגיד לו כמה אתה גדול?
לא, להגיד לו, וואו, איזה עצמאי אתה! וואו, אתה בטח שמח שאתה יודע לעשות את זה כבר בעצמך, נכון? לא, לא צריך להגיד לו אתה גדול, לא. להגיד לו, אתה עצמאי, איך אתה יכול להיות לבד? וואו, אני גאה בך, גם אתה גאה בך, נכון? זה מה שהוא צריך לשמוע. הוא צריך לשמוע את, את הפועל של הדבר. איך אתה יכול לשבת בשקט? וואו, איזה ילד מרוכז יש לי. ואתה יודע שאתה יושב בשקט ואתה רואה טלוויזיה, זה כל כך עוזר לי ומשמח אותי. הבנת את, את מה שעשיתי פה?
לא ממש, האמת.
אז אני אגיד לך, אוריטל, נגיד הילד יושב ורואה טלוויזיה, ואני בינתיים מטפלת בתינוק, הוא לא רואה טלוויזיה, הילד יושב ומשחק בקוביות, במכוניות, בבובות, ואני בינתיים מטפלת בתינוק, אני עוברת לידו ואני אומרת לו, בנצ'יק, זה כל כך נעים לי שאתה יושב, אתה מרוכז ואתה משחק, כל כך יפה עם הבובות שלך, אתה גם יודע שזה עזר לי נורא? אתה נהדר, וצאי מהחדר, ולכי לעניינייך. מה עשיתי פה? חיזקתי את זה שהוא יושב והוא מרוכז. גם עשיתי את זה שזה עוזר לי, וזה משמח אותי. עשיתי בעצם...
איך זה עוזר לי?
מה? איך זה עוזר לך? שהוא לא מעסיק אותך, ואת יכולה להתפנות לתינוק.
אוקיי.
תראי לעצמך שאת רוצה להכת לתינוק, והוא אומר לך, אמא, אמא, אבל אמא, אמא, בואי, אמא, אבל אמא, אבל אמא, אבל אמא, אבל אמא, אבל בואי, בואי, בואי. מה? אין תינוקות שעושים את זה? הילד, יש לך ילד מקסים. יש לך ילד מרוכז, תגידו לו אתה מרוכז, מאופק, תגידו לו אתה מאופק, משחק כל כך יפה, תגידו לו אתה משחק כל כך יפה, זה שאתה שומר על שקט, זה עוזר לי. איזה ילד מהמם שעוזר לאימא שלו. זה מה שאת צריכה להגיד לו, אוריטל. בעצם להגיד את התכונה של משהו, להגיד את הפועל של משהו עשה.
סבבה.
בהצלחה.
תודה רבה.
בבקשה. כל טוב. ביי ביי. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, הטלפון שלנו 1-900-722-103. תמשיכו ותשלחו גם הודעות וואטסאפ קצרות ל-054-70-103-70. חכו פה איתנו, תכף אני חוזרת. שבתי אליכם, אני מזכירה שהטלפון הוא 1-900-722-103, ותקשיבו, אני רוצה רגע לדבר, אתם יודעים, אנחנו עמוק בקורונה כבר שנה שלמה, שמה שעשתה בעיקר זה המון שהייה בבית, ושהייה בבית במה זה מלווה, בלא מעט באכילה, והרבה פעמים כמובן באכילה לא בריאה ולא מאוזנת, למרות שכל הקלות שלי והבנות שלי כולם עושות לחם מחמצת, וכולם עושים ומבשלים, אבל ילדים זה סיפור אחר. ואז אנחנו כן יודעים שבאמת התקופה הזאת הייתה מלווה באכילה לא בריאה, לא מאוזנת אצל ילדים. ודבר כזה יכול להוביל גם לכל מיני חוסרים, לפגיעה במערכות, בפוטנציאל הגדילה. אני רוצה רגע לדבר עם רונית דויב. רונית, שלום, את איתי?
כן, שלום מיכל.
היי, שלום. אני רוצה רגע להציג אותך. רונית היא דיאטנית קלינית, היא מנהלת מדעית באבוט יצרנית פדיאשור. אני רוצה רגע לדבר איתך ובאמת להתייעץ איתך על הדבר הזה של מה שקרה פה בשנה האחרונה של נושא של תזונת ילדים, אוקיי?
אז כן, לגמרי. קודם כל, כמו שאמרת, בכלל, זו תקופה, זה גיבושון. תקופה, מצד אחד באמת...
מגבשת, וחלק מהמשפחות הצליחו אולי יותר להתגבש ולבשל ביחד, אולי לאכול יותר, יותר בריא, אני מקווה. אבל אנחנו רואים מהמחקרים, מחקרים שמשרד הבריאות ערך, שדווקא התזונה הייתה לקויה יותר בתקופה הזאת, אכלו יותר חטיפים, פחות פירות וירקות, ובתקופת הילדות התזונה היא מאוד מהותית, היא בונה דברים שאנחנו לא רואים, היא בונה את המערכות, את מערכת החיסון למשל, כן.
זהו, זה מה שאני הייתי רוצה שאנחנו גם כולנו נדע. כל הנושא הזה של התזונה, קודם כל, מה זה אומר תזונה, נכון? אנחנו מדברים על חלבון, על ירקות, אם את מוכנה רגע להסביר טיפה באמת מה זה בונה, מה זה בונה אצל ילדים במיוחד?
אז אצל הילדים זה בונה את כל האיברים. אנחנו מדברים קודם כל על מערכת חיסון, שמערכת החיסון ממש לוקחת חלבונים, למשל, מהשריר לפעילות של מערכת החיסון. השרירים נבנים, העצמות נבנות.
זאת אומרת, רגע, אני רוצה להבין, זה פעם שאני שומעת את זה. זאת אומרת, מערכת החיסון לוקחת חלבונים מהשריר. אם אני לא אוכל מספיק חלבון כדי שזה יעבור לשריר, או כדי שזה יהיה מספיק לגוף כדי לקחת את מערכת החיסון, נכון, פה אני פוגעת בגוף, בשרירים.
נכון, המערכת החיסון תהיה חלשה יותר, היא תוכל פחות, תתמודד פחות טוב עם כל... כל אתגר, במיוחד כמובן עם אתגר של תדעת וירוסים, מחלות וקורונה, כן. אבל גם בימים רגילים, בתקופות רגילות.
Okay. רונית, זה גם משפיע על גובה?
כן, בהחלט, בהחלט. אז אנחנו יודעים שבעצם הגובה, אנחנו קוראים ויודעים כולנו שהגובה מושפע מגנטיקה.
נכון, זה רציתי.
נכון, אבל הגנטיקה קובעת טווח, היא קובעת מינימום ומקסימום, והתזונה היא זו שתעזור לילדים לממש את הפוטנציאל ולהגיע למקסימום של הטווח, כי הם יכולים להיות במינימום, ודרך אגב התזונה גם אם התזונה מאוד לקויה הם גם יהיו מתחת למינימום של הגנטיקה.
זאת אומרת, הגנטיקה בעצם זה איזשהו סוג של פוטנציאל, הוא יכול להיות גבוה, או היא יכולה להיות כך, אבל אם תהיה שם תזונה לקויה היא לא תממש את זה, זה העניין. וואו,
נכון,
אוקיי.
אני רוצה להוסיף על הנושא הזה, באמת התזונה מדאיגה אותנו, את האימהות, אפילו את האבות ואת ההורים, וזה נושא לשיחה הרבה פעמים בבית. העניין הוא שכשזה הופך לאישו, וגם אני כהורה, כאימא חוטאת בזה, זה בסוף בסוף כולנו מפסידים, כי אם זה באמת הופך להיות אישו, אז גם הילדים מרגישים, ובסוף זה הופך להיות מין מלחמת עצמאות קטנה כזאת, על דבר שהוא מאוד חשוב, אנחנו בצדק דואגים, כי זה באמת חשוב.
נכון.
השאלה באמת, מה אפשר לעשות? ואז זה באמת התחום שלך, שאת יכולה להחביר.
כי זהו, כי את יודעת מה, בואי רק רגע שנייה קודם, מה בעצם כן צריכה להיות תזונה נכונה? כשאנחנו אומרים, מה זה תזונה נכונה שבסיכום שבר תהיה כזאת מאוזנת ותתמוך גם בגדילה הכי טובה של הילדים, עד כמה שאפשר.
במילה אחת, היא צריכה להיות מגוונת. ילדים צריכים לאכול פירות וירקות, אצל ילדים זה עובד מצוין, 5 צבעים ביום. הם צריכים לאכול מגוון, וגם חלבונים. זה אוף, זה דגים, זה הודו, קטניות אנחנו שוכחים, זה כאילו מפעם, אבל או שזה חוזר אצל הטבעונים והצמחונים, אבל קטניות זה נהדר, זה זול, אנחנו יכולים לעשות את זה מאוד טעים, וזה מאוד עשיר גם בויטמינים ומינרלים, וגם בחלבונים, ברזל. אז בעצם תזונה מאוזנת או תזונה בריאה, זה תזונה שהיא עשירה ברכיבים תזונתיים, להבדיל מהלחם הלבן, ומהחטיפים, כל מה שאנחנו קוראים פחממות ריקות, אין בהם בעצם ויטמינים ומינרלים. זו מילה כזאת לא מובנת, מה זה ריקות? זה טעים, זה פחממות.
כן, מה זה ריק לי, עושה לי טוב בנשמה.
נכון.
את יודעת, רונית, עולה בדעתי, אפרופו 5 צבעים, פירות וירקות, אפשר לעשות מהדברים האלה, שייקים, גלידות, נכון?
נכון.
כל מיני דברים שכן ילדים אוהבים. זאת אומרת, אנחנו, בוא נגיד ככה, אנחנו אמורות ואמורים, גם היום המון גברים מבשלים ואוהבים לבשל, אמורים להיות יצירתיים, כדי בעצם לתת את זה לילדים. אז,
נכון, אז תראה, אני זוכרת את צפה שלי, חותכת פירות וירקות, זה אנחנו קונים, ואנחנו במדינה, באמת שיש יחסית שפע של פירות וירקות, משהו טוב יצא מהמזרח התיכון. העניין הוא שכשאנחנו פותחים את המקרר ויש גם מעדן טעים שהוא סוכר, שהוא עם סוכר וככה, וגם פירות וירקות, אנחנו אוטומטית נלך לדברים, אולי יש מה שאנחנו קוראים להם חטיפים, שיש להם מקום, אבל זה עניין של מינון.
כן,
ואז
כן.
אנחנו צריכים דבר. כן לעזור בלחתוך, בלהוציא את זה, לחתוך סלט, הילדים בכיף יכולים להשתתף, הם אוהבים את זה בדרך כלל.
נכון,
אבל אנחנו צריכים לזום, זה, האכילה המגוונת והמאוזנת, היא צריכה תכנון. זה בדרך כלל לא ספונטני, אין מה לעשות.
כן, את יודעת, אני זוכרת, אחד לנו יש ארבע ילדים, ואחד מהבנים שלי היה מאוד בררן, אכל אוכל מאוד לא מגוון, זה לא להאמין שבגיל מסוים, בגיל 14-15, הוא התחיל לבשל לנו, והוא לא היה תואם, היה שלנו פשטידות ודברים, כן. טוב, הוא אוכל היום הכל, את יודעת מתי זה השתנה, תמיד אני סופר, אני תמיד מתלוצצת, אחרי שהוא התחתן. הוא אוכל היום הכל, לא רק זה, הוא גם צמחוני, אז בכלל הוא אוכל הכל, כל הדברים. אבל, אני זוכרת שאחד הדברים שהיה ברור לי שהוא לא אוכל מספיק טוב, מספיק בריא. ואז הדרך שלי לנסות ככה באמת ולעקוב אחרי זה או לעזור לו, זה היה לעשות בדיקות דם. זאת אומרת, אני חושבת שבשלב מסוים, אם יש הורים שחוששים שהם לא מצליחים לייצר לילדים צריכה, בוא נקרא לזה אידיאלית, נכון? פה צריך לפנות לאנשי מקצוע.
אז זה משהו לגמרי. צריך להתייעץ בעיקר עם דיאטניות כמובן, רופאי משפחה יכולים לעזור, רופאי ילדים. הבעיה עם התזונה שזה מאוד טריקית, כי המאגרים של הרכיבים התזונתיים אינם בדם. הם בעצם באיברים, אי אפשר לבדוק חסרים תזונתיים. מאוד קשה, פרט לברזל, חומצה פולית, רוב הרכיבים אי אפשר לבדוק. ונוסף לכל העניין הזה, זה שיש חלון הזדמנויות, למשל מבחינת הגדילה, ציינת גילאים יותר מאוחרים, אבל הגדילה היא בעיקר מתרחשת 70-80% ממנה עד גיל ההתבגרות. זאת אומרת, עד גיל ההתבגרות יש שלב מאוד קריטי שאנחנו צריכים לממש. אז מצד אחד יש דאגה גדולה, ומצד שני אמרנו, אנחנו נעשה מזה אישו, זה יהיה אישו.
נכון, ואז זה כבר הופך להיות מלחמות. כן, כן, לא, זאת לא הדרך, זאת לא הדרך, נו מה. אני רוצה ככה פחות יותר לסכם. קודם כל, באמת דווקא בתקופה הזאת, ואולי דווקא עכשיו כשההורים נמצאים עם הילדים, זה כן לנסות לעשות כל מאמץ בכל מיני דרכים לאכול. כמו שאמרת, אני אוהבת, במיוחד עם הילדים צעירים, אני אוהבת את החמישה צבעים ביום, גם של פירות, של ירקות. כן, ולדאוג, סליחה, ולדאוג לאיזון של הדבר הזה. ברגע שזה לא קורה, אז באמת לפנות לשילוב תזונתי. אוקיי, ולפתרון של השלמה. תודה. תודה רבה מאוד, תודה לך, רוני דויב, מנהלת מדעית באבות יצרנית פדיאשור. כל טוב, שבת שלום. ביי. ואנחנו נמשיך בשיחת הטלפון, שמחכה לנו, כנראה האחרונה להיום, אבל בואו נתחיל. שלום.
היי.
היי וברכה.
נעים מאוד, מה שלומך?
טוב, תודה, היי, וואטסאפ.
תודה רבה. מרגש לדבר איתך, אני כל הזמן קוראת את את הדברים שאת כותבת, ושמעת אותך הרבה, ומאוד מרגש.
היי, תודה. בואי נראה איך אני עוזרת.
אז אני האמת רציתי לשאול עבור הבן האמצעי שלי, יש לי בת 8, הוא בן 5, ויש לנו קטנטנה בת שנה ו4. עכשיו, מה שרציתי לשאול לגביו, אני לך מה, קודם כל הוא ילד באמת מקסים וקשור ומאוד מאוד ממושמע. ומאוד ככה גם מודע לדברים שהוא עושה, וחשוב שתדעי את זה.
Okay.
אבל עם זאת, הוא יכול להיות שזה נובע גם מקנאה, וגם בוודאות זה נובע באמת מאהבה, אבל הוא מחזק את אחותו הקטנה מאוד מאוד חזק.
Okay.
עכשיו, מה זה חזק? כאילו, נראה לו והוא שם לב, אז הוא יפסיק, אבל תעת, הוא כל כך אוהב אותה, אז הוא מחבק אותה חזק, והיא בוכה בגלל זה. אז יוצא שהרבה פעמים אני מעירה לו על זה. ואני אמרת לו, אורי, אתה מחבק אותך חזק מדי, זה לא נעים לה. אז הוא יקשיב לי ויפסיק, אבל זה כאילו כל הזמן סובב סביב זה.
כן.
כן. גם זה. זה משהו אחד.
אוקיי. Okay.
וגם, בעיקר בתקופה הזו שאנחנו הרבה כמובן בבית, אני עובדת דרך הבית, אני איתם ללא קשר הרבה שעות, כי הם לא בצהרונים, אבל, ומרצוני כמובן, מרצוני שלי, אבל יכול להיות שבגלל כל התקופה שהיינו בבית, ובכל זאת זה זמן שהוא פחות רע חברים, ופחות היינו למטה, אז יש לו התנהגויות כאלה מציקות, שלפעמים הוא מציק לאחותו הגדולה, לוקח לדברים, או שאני מדברת אליו והוא לא עונה. כשאני אדבר איתו, אז הוא כן התנצל על זה, וכן התרואה שהוא מנסה לעשות השתדלות, וברוב הזמן הוא באמת בסדר. אבל זה כאילו פעילות שחוזרות על עצמם, וכאילו מאוד מתסכלות הרבה פעמים. לקרוא לו מלא פעמים, או בכלל כל ההצקות לאחותו הגדולה. אז זה ככה מה ש...
אוקיי, אוקיי. אז בואי תראי. קודם כל, זה כל מיני סוגים של התנהגויות. הוא בן 5, זה מה שזה מתאים לכל מיני שלבי התפתחות, וגם ההתפתחות של אחותו הקטנה, שהופכת להיות יותר ויותר מנץ' קטן, ויותר ויותר ככה, יש לה נוכחות בבית.
נכון.
בקשר לחיבוק, קודם כל להגיד לך רגע משהו בכללי. ילדים לא לומדים ממילים ובדיבורים.
כן.
אני זוכרת שאני אמרתי... לפני כמה שבועות, אני לא זוכרת מתי, שרק דני סנדרסון למד שחייה בהתכתבות ממציל ידוע. אז ככה לא לומדים שום דבר בהתכתבות, לומדים מחוויה. כדי ללמוד שחייה נכנסים לבריכה. לומדים מחוויה, והחיים מייצרים כל מיני חוויות. הגיבו אליי, לא הגיבו אליי, כעסו עליי, חייכו אליי, כן נתנו לי, לא נתנו לי, אבא כועס על זה, אמא מתעלמת מזה, זה הכל כל מיני חוויות. זה הכל כל הזמן תגובות וחוויות. עכשיו, מה שאת עושה בקשר לזה שהוא מחבק את הקטנה, את כל הזמן מדברת איתו על זה, ואת ייצרת פה משהו אחר. את אפילו מבלי משים מייצרת רווח פסיכולוגי מאוד חזק להמשך ההתנהגות הגרועה שלו. כי אם היום הוא רוצה, נגיד סתם אני ממציאה, נגיד שקוראים לו יאלי.
כן.
אם היום יש איזה רגע שאת מדברת, מסרקת את הגדולה, ואומרת לה כמה היא נהדרת ומאממת ואיזה ריח נעים יש לה מהשפו מהשערות, ויאלי באותו רגע יש לו קצת חור בלב כי הוא רוצה שגם ישימו אליו לב, כל מה שהוא צריך לעשות זה לחבק את אחותו חזק מדי, ואז מישהו כבר יגיד לו יאלי, אבל דיברנו על זה, זה לא נעים. זהו, זהו.
ואני חייבת רגע לציין שאני אגיד לך מה אני כן עשיתי איתו בהקשר למה שאת אומרת, כי אני באמת יודעת שחוויות בנות. פעם אחת אמרתי לו, אחרי שראיתי שאני יותר מדי מדברת איתו על זה ואומרת לו אסור, זה לא נעים, אמרתי לו, תקשיב, אני לא אגמר את זה עוד פעם, אני אמרת את זה רק עכשיו. בכל פעם שאני אראה שאתה מחבק אותה חזק וזה לא נעים לה, כי זה גם אגב קורה שאנחנו יושבים על משטח פעילות, אני והוא והיא, לא? אז אני אומרת לו, בכל פעם שזה יקרה, ואני יודעת שזה לא נעים לה והיא בוכה בגלל זה, אני פשוט קמה, לוקחת אותה, ואנחנו מתרחקות, כי זה לא נעים לה. ואותו דבר הייתי עושה עבורך, אם מישהו היה מנסה לעשות לך לא נעים, אז שתדע.
אמרת נהדר, זה לא עבד? רגע, אמרת נהדר. עכשיו, אמרת נהדר. עכשיו, ברור לנו שאחרי שעה הוא חיבק אותה חזק מדי, נכון?
נכון, כן.
מה שצריך היה להיות זה לא להסתכל לו בעיניים, לא להגיב לו בכלל, לא לייצר אותו שום קשר של תקשורת, לקחת את הקטנה וללכת להסתכל מהחלון החוצה, לראות אם יורד גשם.
כן.
זהו.
כן.
עכשיו, קרה משהו, היה, עשית ככה? היה משהו דומה לזה?
אז האמת שזהו, אמרתי לו פעם אחת, ואז בהמשך כבר לא אמרתי, פשוט קמתי והלכתי.
איתה, עם הקטנה.
ואז ראיתי שהוא ממש עושה השתדלות. כאילו, כן, ראיתי שינוי. אוקיי. אבל מדי פעם עוד פעם יש התרופפות.
זה הכל, זה בסדר כמור. תראי, ברגע שאת רואה, תראי, כדי שהוא יפסיק את החיבוק החזק הזה, א', יכול להיות שהוא לא יפסיק את זה לעולמים, ואולי פעם ביומיים שלושה יצא לו חיבוק חזק, כי הוא... נורא רוצה.
זה באמת מאהבה.
אני מאמינה גם. הוא כזה מלא תשוקה וחיבוק ורוצה נורא חזק.
כן,
הוא
ילד מאוד חם.
ונורא חזק, אוקיי. אז עדיין אנחנו יודעות שזה יקרה. אבל אנחנו גם יודעות ככה, שאחד, זה ירד משלוש פעמים ביום לפעם ביום.
אוקיי.
ואולי אפילו לפעם ביומיים. ואת, אנחנו, את והוא, כבר לא רבים על זה. זה כבר לא הפך להיות עניין בבית. זה מה שאנחנו רוצים שיהיה. זאת אומרת, אם היה על זה איזשהו סוג של רווח פסיכולוגי והוא עשה את זה וזה וכל הדברים האלה, זה כבר לא קיים. אז פעם בכמה זמן הילד לא מצליח לטפק והוא מחבק אותה חזק מדי וזה נורא לא נעים לה, אני לא מסתכלת עליו, אני לא עושה כלום, אני לא עושה איזה מניין, אני לוקח שאתה מתחרקת. והוא אחר כך, הוא מבין והוא נורא נורא משתדל. עכשיו, זה צריך לקרות הרבה פעמים כדי שהוא יוכל ממש לרסן את עצמו, כי הוא בסך הכל בן 5. עשית מצוין, תתמידי בזה. ואני רוצה גם, וגם לך, ואני מצלת ההזדמנות לכל מאזינותינו ומאזינינו, השינוי לטובה יקרה. אולי זה לא ייכחד טוטלי, אבל זה יקרה.
ליד המינון.
זה יקרה מאוד, גם המינון, גם העוצמה, וגם עצם העיסוק שלנו בדבר הזה. והכעס על הילד או הריב על הילד. אז את עושה מצוין, זה אחד. כן, זה אחד. עכשיו, בהתנהגויות המציקות, תראי, כמעט כל התנהגות מחייבת איזושהי תגובה שונה. למשל, אני פונה אל הילד והוא לא עונה לי.
כן.
זה לגמרי תגובה שונה, מה שהוא הולך לאחותו והוא מציק לה. למשל, אוקיי? עכשיו, אם אני פונה לילד והוא לא עונה לי, אני צריכה לחשוב מה התוצאה שאני מבקשת משהו מילד בן 5 והוא לא עונה לי. האם אני נעלבת? תתחילי להגיב נעלבת. האם אני מאוכזבת? תגיבי מאוכזבת. האם זה גורם לי ממש להיות עצובה ולסובב את הגב וכשהוא בא והוא אומר, אמא, 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 אני אומרת, בבקשה, תפנה אליי, נורא נעלבת, תתן לי להירגע. זאת אומרת, יש לזה איזשהו סוג של השלכה. ואני צריכה להחליט, ואני מודיעה לו, או האם זה קורה כשאני מזמינה אותו לאכול. אז אני מודיעה לו, אני מזמינה רק פעם אחת מתוקים, ואני מקווה שתצטרף.
כן.
ואז אני מזמינה...
ולפעמים שהולכים לתחצח שיניים, שפעם אגב זה לא היה. כאילו יש לו חוויה טובה ללכת לישון והכל, זה לא משהו שהיה.
אז הוא מייצר, אז הוא קצת מייצר, זה גם הקורונה, זה גם החיכוך, זה גם כל מה שקורה בבית, זה גם היתר שעות, כל הדברים האלה באמת העצימו הרבה הרבה בעיות, זה גם הגיל וקצת המקום שלו, הרצון לשלוט, כאילו אני יכול, אני יכול, אני אראה. הוא... תקשיבי, הוא לא הגדול, הוא כבר גם לא הקטן, אז הוא כל הזמן עושה בדיקות, זה סנדוויץ' קלאסי, אבל מה שטוב לו, אני רוצה להגיד לך, אפרופו סנדוויץ' קלאסי, זה זה שהוא הבן היחיד, בינתיים.
כן, כן.
שזה משאיר אותו ייחודי.
נכון, תמיד אני גם מזכירה לו את זה.
אז אפשר, אז אפשר, אבל לא, אבל אל תעשי את זה רק בן, בגלל זה אתה תהיה בטרקטורים, או בגלל זה אתה תהיה טייס.
לא, לא, ברור, אני תמיד
אבל אתה הבן היחיד שלי.
נכון, זה מה שאני אומרת.
כזה, מצחיקים כאלה, אוקיי?
אני גם הרבה פעמים ראיתי, מסמיק כבר כמה שנים שכתף משהו, והייתי רוצה לשאול אותך אם בהקשר הזה, אני פועלת נכון, בהקשר של לקשר בין מה שהוא עשה, לכביכול, אני לא משתדלת שלא ישתמש במילה עונש, אבל לתותה,
בטח.
אז לצורך העניין, כן. האמת שזה מאוד כללי, אז זה תמיד עוזר לי להשתמש בזה, אני אומרת לו, למשל, תקשיב, אתה לא ענית לי, לצורך העניין, לא ענית לי, וזה ממש לא נעים לי שאתה לא עונה לי, כשאתה עושה את זה, אתה עושה לי ממש לא כיף בלב, אז גם אני לא אחזיר לך כיף בלב, כמו שאתה אוהב, לצורך העניין, שאני מפנקת אותך בגלידה, אני החלטתי שמחר לא מפנקת אותך בזה, אני רוצה לשאול אותך אם זה באמת מדוד.
את קשרת את זה.
לא קשור לאוכל.
נכון, את הצלחת לקשור את זה. את הצלחת לקשור את זה למערכת היחסים. זאת אומרת, אתה עושה לי משהו, אתה ממש מעליב אותי ופוגע בי. וזה עושה לי, וזה לא עושה לי רצון להיות נחמדה. בגלל זה, למרות שאני כל יום קונה גלידה, מחר אני לא אקנה, כי לא בא לי להיות נחמדה, כי נורא נעצבתי. זה נכון, את הצלחת לקשור את זה יפה, למרות שהייתי מעדיפה שזה ייראה אחרת. משהו יותר כמו, זה קורה במה, כשהוא מדבר אלייך לא יפה, או כשהוא מתעלם ממך?
לא, הוא לא מדבר אליי, אף פעם מדבר אליי.
הוא מתעלם למשל?
אבל כן, או לא, נה, או למשל, עכשיו אמרתי לו שיחכה בסבלנות, כי אני מדברת בטלפון,
כן.
ויהיה קשה לו והוא ימשיך להפריע לי הרבה פעמים. עכשיו, אני יודעת שהוא עושה השתדלות, הוא באמת...
אז תקשיבי,
באמת
תקשיבי.
עצים, אבל...
כן.
אז אני מה שאני אומרת לך, לאוכל, אני אלך מהבילה שאנחנו... אני לא משתמש בזה רק באוכל, זה גם יכול להיות, עשית לי ממש לא כיף על הלב, וכם לי לא בא לעשות לך כיף על הלב, ואני לא ראיתי אותך למטה.
יכול להיות, יכול, יש בזה משהו קצת ילדותי, כאילו, את מבינה, זה מה שחברים עושים אחד לשני, אני לא לגמרי סגורה על עצמי, אם זה נוח לי גם, למרות שכאילו אין לי כיף על הלב, אז אני קצת מתנקמת בך גם.
אני אף פעם לא, אני גם אומרת, אבל אני מדגישה לו, זה עצוב לי ממש, ממש רציתי לעשות את זה איתך, אבל אם אתה לא עושה לי כיף בלב,
אז אני עוצרת רק רגע, ואני שואלת אותך. אנחנו נבחן את זה במבחן המציאות. האם זה עוזר?
אוקיי.
האם אחרי שעשית את זה 3, 4, 5, 6, 7 פעמים?
זה נכחד.
זה כבר לא קורה יותר, הוא לא מתעלם ממך יותר. אם התשובה היא לא, זאת אומרת שזה לא עובד.
כן.
זה לא לגמרי, זה לא הגיע ל... הוא הבין באותו רגע, אבל עדיין עושה. תראי, למשל כשהוא מפריע לך בשיחת הטלפון. אני לא רוצה שתגיבי בשום אופן של סנקציה או כאילו מה שמחליף את העונש. לא, אני רוצה שתגידי לו, מתוק, אני פשוט לא עונה לך, תחכה פה בסבלנות עד שאני אסיים.
כן, זה מה שאני גם אומרת.
את לא צריכה, זהו, ואז הוא יפריע לך, אני רוצה שתחבקי אותו. כי את זוכרת שתמיד אני הייתי אומרת, לא מתעלמים מילדים.
כן,
אפשר להתעלם מההתנהגות שלו, אבל לא ממנו. לכן הוא בא ואומר, אמא, אבל אמא, אבל אמא, אבל אמא, אבל אמא, אבל אמא. אני לא רוצה לעשות לו דווקא ולהחזיר לו כאיזשהו סוג של סנקציה או תוצאה, אלא אני פשוט רוצה ללמד אותו שאני לא עונה. לא עונה.
זה אגב מה שאני גם עושה, פשוט לפעמים, הנה,
תראי,
כמו עכשיו, אני אמרתי לו, תקשיבו, אני בשיחה מאוד מאוד חשובה, הוא ואחותו בת שמונה, אמרתי לי בשיחה מאוד מאוד חשובה, נכנסתי לחדר, ואמרתי להם, אל תפריעו לי, גם הסברתי להם אפילו, שאני סופר נני, והם יודעים, כי הם ראו אותך כמה פעמים בטלוויזיה, ועכשיו הם אכולים צהריים והכל, ואני לא יודעת אם זה הרבה לדרוש מהם, כי הם כן יודעים גם להסתדר ולהסיק את עצמם, אבל אני שומעת אותם ברקע רבים, ואתה אפילו טיפה צועקים, ואני יודעת שמסוגלים להתנהג אחרת, במיוחד במחותו הגדולה. אז עכשיו למשל, זה מכניס אותי, אבל אני יודעת שאני אצא עכשיו, ואני לא עכשיו אצעק עליהם, אבל אני כן, אני רוצה שהם ילמדו הלאה, כי זה לא פעם.
אבל אני אגיד לך איך הם ילמדו. הם לא תמיד ילמדו מזה שאת מגיבה באיזשהו אופן. שמה שנקרא לא נעז ונקרא לא מלמד אותם לקח, לא תמיד צריך את זה. עצם זה שאת ישבת בחדר, שמעת אותם רבים וצועקים ולא יצאת, זה לימד אותם שאפילו שהם עושים מניפולציה מאחורי הדלת, את לא קמה. ואחרי שלוש פעמים
כאילו כלום לא קרה,
ואחרי שלוש, ארבע, חמש פעמים כאלה, הם יבינו שאין טעם לעשות מניפולציה מאחורי הדלת, כי את לא יוצאת.
כן.
זאת הלמידה, את מבינה?
אני אפילו לא בטוחה במקרה שלהם, כן, אני מביאה אותך, וזה באמת נכון, וזה מה שאני אעשה, במקרה שלהם ספציפית, אני אפילו לא בטוחה שזה מניפולציה, פשוט היא גם
בסדר, כן, אז על אחת כמה וכמה. אז על אחת כמה וכמה, אין מה לכעוס, אלו ילדים קטנים, הם מתחקרים בבית, זה עידן קורונה, דרך של תקופה באמת, לצאת ולעשות כאילו לא היה כלום. האמת, האמת לא היה כלום. לא דפקו לך בדלת, לא נכנסו פנימה, נתנו לך לנהל את השיחה, רבו, בסדר, ילדים. אולי הם ציפו שתצאי. אז הם למדו מזה שאת לא יוצאת. ולפעמים הכי טוב לעזוב את זה במקום הזה. ואנחנו חייבות לסיים, יקירתי.
אין בעיה.
תודה רבה. גם אני, גם לך.
תודה מאוד ותודה רבה.
תודה לך. שבת שלום, תודה. תודה רבה לליאור שד משפיצר, איציק אהרון ומיכל קדוש. תודה רבה לכם. תמשיכו ותישארו איתנו, כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן ואחריה פרופסור אפי קרסו. שבת שלום. כל טוב.